הארץ השבוע באולפן ליאור קודנר. הקו המעניין של השבוע הוא על הטלפונים הקשרים של החרדים. הקלטות שנביא מיד, מתוך דיון סגור של רבנים עם שר התקשורת, חושפות את עומק החשש מאובדן השליטה של אותם רבנים על הציבור שלהם. טלפון לא קשר זה כמו חזיר, פתיחת השוק לתחרות זה כמו השואה. נתי טוקר ומרדכי גולדמן יהיו כאן. בהמשך, עלייתם ונפילתם של האחים קואומו בארצות הברית. אנדרו הודח מתפקיד המושל כי הטריד נשים, אחיו קריס פותר השבוע מ-CNN כי ניסה לעזור לו. טל שניידר תביא את הפרטים. ולבסוף, החרם נגד חוקר תורתו של ברוך שפינוזה. למה אחרי 350 שנים, הממסד היהודי עדיין חושש ממה שהיה לפילוסוף החשוב הזה לומר? נשאל את ג'רמי פוגל. וזה מפגש שלא קורה כל יום. משלחת של רבנים בכירים הגיעה לשר התקשורת, הכל כדי לשכנע אותו לא לעשות את ניידות המספרים לטלפונים הקשרים. ננסה עכשיו להבין מה זה אומר. נתי טוקר, שלום.
שלום ליאור.
אז בוא ננסה להסביר, כולנו, אתה ואני, יכולים לעבור כל יום מפלאפון לפרטנר לסלקום. אצל חרדים זה לא קורה?
זה קורה, אבל תוך הגבלות מחמירות ותוך כלים של הרבנים להמשיך לפקח על אותו מנוי טלפון, גם כשהוא רוצה לעבור מחברה לחברה. צריך קצת להקדים ולומר, לפני 15 שנה בערך קמה ועדת הרבנים לענייני תקשורת, זה היה באמת אירוע חד פעמי, כי באמת במגזר החרדי יש מספיק מחלוקות, חוגים, מאבקים פנימיים, אבל פעם ראשונה התאגדו כל הרבנים ביחד, הרב עובדיה יוסף, האדמו"ר מגור, והרב אלישיב, כולם התאגדו ביחד לאיזושהי ועדה אחת שאמרה, אנחנו הולכים לפקח על הטלפונים הסלולריים, על פרצה הזאת של האינטרנט, והם הלכו לצעדים מאוד מאוד דרסטיים, היו כאלו שחלקו עליהם, אבל מנעו גם אס-אמסים אפילו, אפילו אי אפשר לשלוח אס-אמסים, והם עשו את זה באמצעות גם פיקוח על העיקור של האפשרות לגלוש באינטרנט במכשיר, כמו שאנחנו מכירים, כמובן שלא היה סמארטפונים, אבל גם הם רצו אמצעי פיקוח חברתי, הם רצו לדעת שאנחנו יודעים לזהות שאותו בחור, אותו אבא, מסתובב עם מספר כשר, ולכן אפשר לזהות את המספרים הקשרים, הקומה הקשרה בכל חברת סלולר, באמצעות קידומת מסוימת, 05276, 05041, זה הקידומות. באה חברת הסלולר בהסכם עם ועדת הרבנים וקבעה בחוק, מאושר בחוק, אפשר לנייד רק בתוך הקומות הקשרות. אם אני רוצה לעבור עם המספר שלי שמזוהה איתי לחברה אחרת, לא בקומה הקשרה, זה חסום. הנדל עכשיו בא ופותח את זה.
אז בוא נסה להסביר את זה עוד פעם איך זה עובד. אז לך יש אנדרואיד, לי יש אייפון, לנו יש גלישה באינטרנט, יכולים לשלוח אחד לשני הודעות. הם לא יכולים לשלוח לנו את הדבר הזה, וגם הרב מפקח לא על מה שהולך שם, אלא על זה שיש להם לא סמארטפון אלא טלפון טיפש, וזה מה שיש.
בדיוק, הם לא יכולים, גם ברמת המכשיר וגם ברמת המספר, והרב מפקח כי הוא יודע שזה המספר. למשל, כשילד נרשם לתלמוד התורה לבית ספר, הוא רושם את מספר הטלפון של אביו. אם המספר לא כשר, אין סיכוי שהילד יתקבל. בשטיבל, בכנסת, אם אתה רושם מספר טלפון שהוא לא כשר, אין סיכוי. עכשיו, הנדל מפקיע את השליטה של הרבנים, כי הוא אומר, רגע, רגע, עם המספר הכשר הזה, אני יכול לעבור גם מחוץ לקומה הכשרה ולגלוש באינטרנט, והאמצעי הפיקוח של הרבנים נשמט מידיהם.
ובוא נזכיר שזה גם הרבה אנשים, זה 500,000 אנשים.
תראה, זה 500,000 אנשים, זה יותר מזה, והמון מכשירים, המון מנויים בתוך הבית, המון כסף שמתגלגל שם, המכשירים האלו יותר יקרים בדרך כלל, המון אינטריגות פנים קהילתיות, פנים בתוך המגזר החרדי, למשל, מי ישווק את המכשירים האלו, המאבקים בתוך ועדת הרבנים, המון רבנים פרשו מהוועדה הזאת, חסידות גור נטלה את הדומיננטיות בשליטה בוועדה הזאת, זה נושא שהתפתח גם למאבק פנים חרדי.
מה שמעניין בישיבה הזאת, שההקלטה שלה מגיעה לידי כתבנו אנשיל פפר, והנה למשל הרב אליעזר יהודה פינקל, ראש ישיבת מיר, ממש משווה את זה לשואה שנייה.
אנשים שניזוקו בעקבות הטכנולוגיה, אם זה גירושין, אם זה אנשים מבוגרים, אם זה שברחו מהבית, או שאיבדו כל צורת אנוש. אנחנו מתחננים בציפור נפשנו, מבחינתנו הדבר הזה יותר גרוע מהשואה, גדול המחטיאו יותר מן ההורגו.
כן, והוא מציין שהדימוי שלו זה בשואה ניסו להרוג את הגוף, ופה רוצים להרוג את הנפש. רבנים נוספים, באמת זה אירוע חריג שעולים ללשכתו של השר הנדל. צריך גם לומר, גם האופן שבו השר הנדל הגיב, גם היה שנוי במחלוקת. אמרו שהוא הגיב בפטרוניות, הוא קצת התנסה מעליהם.
אמר, אני עושה את זה וזהו.
כן, כן, אבל זה באמת מפגש נדיר. לא נראה שמלכתחילה היה אפשרות שתהיה להם איזושהי אפקטיביות להצליח להשפיע על הנדל בהקשר הזה.
וחוץ משליטה, מה החשש מהפקרות?
כן, תראה, בבסיס זה באמת מאבק על, על לשמר את הגחלת, כי כולם יודעים שאין לך טלוויזיה בבית, רואים בסלון שאין לך טלוויזיה, יודעים גם שאין לך מחשב בחדר מסוים, זה, זה, השכנים יודעים, יכולים לדעת. מה יש לך בכיס, זה הם לא יודעים. וצריך לומר עוד משהו, איזה רב גדול אמר לי פעם, הם לא מפחדים מפורנו בטלפון, הם מפחדים מויקיפדיה, הם מפחדים מהשליטה על הידע, הידע שגולש למקומות אחרים, החדשות, הנעשה בתוככי המגזר החרדי, זה הם לא רוצים ש, שיגיע לידי הצעיר חרדי, ואת זה מנסים למנוע.
בדיוק בהקשר הזה, הרב ראובן אלבז, הוא מספר על אברך שבא אליו ומבקש עזרה.
אחד האברכים, האח שלו, הוא יש לו פלאפון, האייפון. הוא היה סקרן, האברך הזה, והתחיל שחק, לפתוח. הוא בא בוכה בדמעות שלי. אומר לי, הרב, אני לא יודע מה קרה לי. איזה תינופת, איזה דברים... והתחיל לבכות, תאמינו, בכה בדמעות. אומר, הרב, עברתי על, על איסורים גדולים מאוד.
בנקודה הזאת בוא נצרף לשיחה את מרדכי גולדמן, הוא עיתונאי מהיומון החרדי המבשר, שלום.
שלום.
אז אותך אנחנו מעלים באמצעות טלפון מהבית, אז בוא תנסה להסביר לנו מה החשש, מה עלול לקרות.
אני חושב שבסופו של דבר, יש כאן רצון למוטט את הקומה הכשרה, כדי שלא יתאפשר בכלל... להשתמש בפלטפורמה הזאת, שהיא פלטפורמה שכמו שנתי אמר, כבר קיימת כמעט 15 שנה, והדרכים שבה זה נעשה, זה באמצעות תשטוש הזיהוי של הקומה הכשרה, הזיהוי הציבורי, וגם מתן אפשרות בעצם לעקר את, את הקומה הכשרה מהמאפיינים הייחודיים שלה, שזה בעצם הגבלות על אינטרנט והגבלות על שיחות טלפון. אבל אני יכול להתקשר לכל מספר, מלבד למספרים שנחסמו על ידי ועדת הרבנים.
שזה איזה מספרים?
הסיפור של חסימת המספרים, אני באמת לא מכיר היטב, נתי מכיר את זה יותר טוב. עלו הרבה טענות על חסימות שרירותיות ולא מוצדקות, וייתכן באמת שנעשו עוולות לכל מיני גופים מסחריים, אני לא מכיר את זה לעומק.
אני רק אציין שהאופן שבו זה נעשה, זה... חסימות של אלפי מספרים, כל מספר שנחשד כאילו הוא קו שמספק תוכן מיידית נחסם בהחלטה לא של ועדת הרבנים אגב, של עסקן אחד או שניים, ואנחנו הבאנו ציטוטים מתוך החלטות של הוועדה ושל הבדץ שאמר לא לחסום והם המשיכו לחסום, אז זה היה לא רק עוולות, זה היה שם מעשים מאוד בעייתיים באופן שבו נחסמו.
חשוב לציין שניתן עדיין להתקשר מהטלפון הביתי, הטלפון הביתי לא חסום, כל המאבק הוא על הסלולר.
זאת אומרת, יש דרך כן להתקשר אליהם, פשוט צריך ללכת לא מהסלולרי, אלא מהקו בזק.
מהקו בזק אפשר להתקשר לכל מקום, וגם, כמו שהנדל עצמו אמר בפגישה, אם לטענתו לכל חרדי שני יש טלפון נוסף, אז בוודאי יכול להתקשר גם לסלולרי השני שלו.
בוא נסביר את זה, נתי, אז יש, הוא אומר, שר התקשורת, שיש את הטלפון הכשר, בנוסף הולכים לחנות, קונים איזה אלפון אנדרואיד שהרב לא יודע ממנו, ומשתמשים בזה, וזה המכשיר העיקרי כדי להיכנס לויקיפדיה.
כן, יש בישראל, מדברים כל הזמן על מעל 100% נתח שוק של מכשירי סלולר יחסית לאוכלוסייה, זה נובע בעיקר כי הרבה אנשים מחזיקים שני מכשירים, הרבה חרדים מחזיקים את המספר הכשר לפרסיה, מוציאים את זה ככה באמצע החתונה כדי שכולם יראו שיש להם את המספר הכשר, אבל כשבבית, כשהם באוטובוס, כשאף אחד לא רואה, הם מוציאים את המכשיר הלא כשר ומתחילים לגלוש, אז זה השתרש בקבוצות מאוד רחבות במגזר החרדי.
כן, אבל חייבים גם לחדד שיש גם ענף שלם ומתפתח מאוד של טלפונים חכמים כשרים. הסיפור של הטלפונים החכמים הכשרים הוא מאוד מעניין, כיוון שהרבנים, כשהתחילו הטלפונים החכמים הכשרים, אז הרבנים יתנו את זה שהטלפונים החכמים הכשרים יהיו מספרים לא כשרים. כי הם רצו עדיין לבדל את הפלטפורמה שהיא ללא אינטרנט, ואת הפלטפורמה הפשוטה מאוד, הבסיסית מאוד, בצורה נפרדת, למרות שיש טלפונים חכמים כשרים, עם מגוון כשרויות, החל מכשרות של חב"ד, וכלה בכשרות של הרב סילמן בבני ברק, וכשרות של קרלין.
אז אתרי פורנו בטח אי אפשר להיכנס, ומה עוד?
עם הורים, כנראה גם כל... שוב פעם, זה ממש משתנה מסינון לסינון.
לפי כשרויות אחרות אי אפשר להיכנס לארץ או לוויינט, כי יש תמונות של נשים, ואסור לראות נשים.
יש מגוון מאוד מאוד רחב של כשרויות. למשל, לחב"ד יש כשרות מאוד ליברלית, שמאפשרת להיכנס להרבה יותר אתרים עם תמונות של נשים וכדומה.
זה שכל אחד יכול לבחור את מה שהוא רוצה, זה קיים, אבל יש, צריך לדבר על זה, יש מנגנון כפייה ענק, אדיר, עם זרועות לכל עבר בחברה החרדית, שמחזיק בשליטתו 500 או 600 מיליון מנויים, שהוא קובע להם מה הם יגלשו, לאיפה הם יגלשו, איזה קווי טלפון הם יתחברו, והמנגנון הזה גם מנציח את עצמו, כי הוא גם עובר, גדל בתוך המשפחה, אתה לא יכול בכלל לצאת החוצה, אתה לא יכול להתקבל לבית ספר של הילד, ואתה נכנס לתוך המעגל הזה, בלי ליכולת לצאת ממנו, וזה פה הנקודה שהנדל לוקח את זה צעד נוסף ואומר, אני רוצה שהקומה הכשרה תהיה פתוחה גם לסמארטפונים הכשרים, שלא יהיה את המנגנון הכפייה הזה שמונע מאנשים מסוימים ללכת לסמארטפונים הכשרים, שכל אחד יוכל להבחור בעצמו ועדיין להישאר בתוך המסגרת החרדית של הקומה הכשרה.
אבל אומרים למשל אותם רבנים בפגישה המוקלטת, שיש להם ביקוש ענק, גם אנשים חילונים פונים אליהם, רוצים את הטלפון הכשר כדי להשגיח על התכנים, שהביקוש עולה על ההיצע.
לפי מידע שני, אני חושב שיש כבר קרוב למיליון אנשים בכל העולם, שהם רוצים רק שיהיה כשר וכשר.
כן, אני דווקא שמעתי שבקת האימיש וכל מיני כאלו, דווקא פנו לישראל לבדוק איך זה עובד אצלם, קצת זה לוקח את זה למקומות אחרים. יש מקרי קיצון כאלה שאנשים שרוצים להישאר תקועים במאות הקודמות, רוב המקרים זה לא ככה, ראינו את זה עכשיו בקורונה, אנשים היו צריכים להתחבר דרך זום, לקבל את הלימודי, את חומרי הלימוד לילדים דרך האינטרנט, זה לא משהו שאפשר להיאבק בו לדעתי.
זה משהו שכבר קורה וזהו, הנדל צפוי לרדת מההחלטה הזאת, או שזה קורה והרבנים יצטרכו להסתדר?
זה קורה, הנדל הוציא לדרך הליך של שימוע, לא נראה לי שאפשר לעצור את זה. אני כן חושב שהחברה החרדית מספיק מתוחכמת כדי למצוא את הדרכים לאכוף את זה, גם בלי הכלי הזה שהרשויות סיפקו לה עד עכשיו, הם הצליחו לאכוף את זה, לבדוק את זה. למשל, יש מוסדות, יש חסידויות של גור, למשל, שבהם החסיד צריך לתת טיפוי כוח לראש הקהילה, כדי שייכנס לו לתוך החשבון טלפון ולבדוק אם יש לו ADSL בבית.
מורדכי, בעצם אולי זה דרך של המדינה לחלן את החרדים, להפוך אותם מאיזה אוכלוסייה סגורה, להפוך אותם לחלק מהנרטיב הישראלי?
כן, זה נשמע אולי קונספירטיבי, אבל ברור לי שיש, במקביל להדתה, יש איזשהו רצון בקרב המערכת לפתוח את החרדים ולחשוף אותם לטכנולוגיה מתוך מטרה סמויה או לא סמויה, מוצרת או לא מוצרת, שהחרדים יפתחו יותר לציבור הכללי. והחשש של החרדים הוא יכול להיות דומה מאוד לחשש של החילונים מפני הדתה. כשאנחנו למשל רואים את כל ההתנגדות להרצאות של גורמים דתיים בבתי ספר, והרבה הורים אומרים לא, אני רוצה לשלוט בתכנים שהילד שלי נחשף אליהם, חרדים רבים רואים את זה בצורה כזאת, והם רואים את הניסיון להשפיע על התוכן שבני הנוער ובנות הנוער נחשפים אליהם כניסיון לחלן.
אבל אולי דווקא זה שהחרדים יהיו חלק מהאוכלוסייה הכללית ויהיו דומים לנו יותר, זה צעד חיובי?
ברור שבעיני המחזירים בתשובה, ובעיני ארגוני הקירוב, מה שנקרא, לחבר את היהודים, את הציבור היהודי בישראל ליהדות יותר, זה צעד חיובי, ובעיני גופים ליברליים, לחבר את הציבור החרדי לערכים ליברליים, זה צעד חיובי. הכל תלוי מנקודת המבט שבה אתה נמצא. אם ימוטטו את הקומה הכשרה, אם יבטלו את היכולת לשמור על הקומה הכשרה, אני חושב שזה יהיה עוד הגנה שתוסעו. ומכאן ההתנגדות של הציבור החרדי, כי הם רואים מה בעצם המטרה האמיתית.
נתי, כחרדי שמסתכל על זה מהצד, זה כן צעד מבורך או לא?
זה צעד מבורך. תשמע, זה דבר מדהים איך החברה החרדית לא מסוגלת להשתנות. להשתנות על פי, לשמור על הכללים הלכתיים, אבל להשתנות ולהתעדכן ולהיפתח ולהבין שצריך לעשות משהו בעידן הנוכחי כדי להתאים את עצמך לחברה שבה אתה חי, לעולם שבו אתה חי. ואז כל שינוי שעושים להם, מזיזים להם טיפת הגבינה, זה כבר איום על עצם קיומה והפריצה רוצה להרוג אותנו. כן, לא, פשוט תתאימו את עצמכם לעידן האינטרנט, נכון? אפשר לסנן פה ושם, תתאימו את עצמכם, תרצו לרכוש השכלה, תצאו לעבוד, ככה עשו דורי דורות, שנים על גבי שנים, ככה החרדים נהגו, ככה צריך לנהוג גם כיום.
נתי טוקר, מורדכי גולדמן, תודה רבה.
תודה רבה, יום טוב.
תודה.
מה יש יותר בארץ? פודקאסטים או חברות הייטק? האמת שאנחנו לא יודעים מה יש יותר, אבל אנחנו יודעים איפה רוצים אתכם יותר. הכירו את דיסקונט טק, זרוע הבנקאות והאשראי של בנק דיסקונט לחברות הייטק ישראליות. דיסקונט טק מציעים שירותים ומוצרים מותאמים לחברות משלב הסיד ועד לשלב ההייפר גרוס. לפרטים והצטרפות חפשו אותנו בלינקדין. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
דיסקונט מתאימים לך יותר.
Everyone. is subject to this virus. It is the great equalizer. I don't care how smart, how rich, how powerful you think you are. I don't care how young, how old. This virus is the great equalizer. My brother Chris is positive for coronavirus. Found out this morning.
האחים אנדרו וקריס קומו היו מהפרצופים הכי מוכרים באמריקה, הם עלו לגדולה בקורונה, ועכשיו הגיעה נפילה, אנדרו כבר לא מושל ניו יורק, וקריס פוטר השבוע מתפקיד שדר בכיר ב-CNN. שלום טל שניידר.
שלום ליאור.
אז כתבת מדינית ופוליטית בזמן ישראל ומלווה את שני האחים האלה, אז בוא נתחיל מההתחלה. אז בקורונה באמת המושל מתייצב, מדבר איך הוא מציל את המצב, ונראה באמת המבוגר האחראי בניגוד לממשל טראמפ, ואיך זה מתחיל להתמוטט?
נכון, אנשים בהלם, מנהטן הופכת להיות המרכז הקשיים הכי גדולים בארצות הברית, וסכסוך, כמו שאמרת, עם הממשל הפדרלי על סיוע לניו יורק, והמושל, האח שהוא יותר גדול, אנדרו קומו מצטייר כדמות מאוד אחראית ורצינית, וקריס יושב על משבצת שידור מאוד מאוד נצפית 21:00 ב-CNN, פריים טיים אמריקאי, כל האומה דבוקה לטלוויזיה.
בואו נזכיר, אנחנו מדברים על אותה תקופה שכולם בלחץ מהווריאנטים השונים.
פוחדים, ואין מכונות הנשמה, ואין מסכות, וקריס נדבק בקורונה. והוא מחליט בהחלטה אמוציונלית ודרמטית, כי הוא יודע לעשות טלוויזיה דרמטית, הוא מחליט לבשר את זה לעולם. אתה יודע, קצת כמו מה שקורה עכשיו בסדרה שמשודרת The Morning Show, ששם...
הדמות של ג'ניפר אניסטון משדרת מהבית כשהיא חולת קורונה.
והם מחליטים לעשות לייב טיווי.
Before we do anything this hour, we want to check in with Chris. How you doing,
Chris? Yeah, how you feeling?
I'm doing well. The beast comes at night. You know, as we know, the healthcare workers have taken to calling the virus the beast. I understand why. My fever has gone up a couple of degrees in like the last 30 minutes. Nights are tough. And I've learned something that I didn't know before. It is responsible journalism to say that 80% of people who get this statistically wind up okay, meaning they don't go to the hospital, they get through it.
בעצם הקו דשטוש הזה בין הריאליטי טיווי לחדשות.
אז הוא יושב בבית, מדבר מזיע בעיקר, מדבר על איך הוא חלה בקורונה, וכולם מחכים לראות האם הוא שורד.
ולא סתם בבית, הוא יורד לבייסמנט, מסתגר מהמשפחה, עושים שם הסיפור שלהם מצילומים בבייסמנט, ואחר כך יש וידאו שלם שהוא יוצא, מגיח לעולם מהמדרגות מתוך הבייסמנט ורואה את משפחתו שוב.
All right, here is the official re-entry from the basement. Cleared by CDC, a little sweaty, just worked out, happens. This is what I've been dreaming of, literally for weeks.
כל הטלוויזיה הזאת, כשהם נכנסים לזה, גם יש איזושהי התחייבות עבר של CNN, שקריס קומו לא יסקר את אחיו המושל.
כי יש ניגוד עניינים מטבע הדברים.
בוודאי, משפחה. אבל כשמתחיל הריאליטי טיווי הזה, אז אנדרו עולה אצלו על הקו, והם מתקוטטים אחד עם השני, ומשעשעים את הקהל.
את מי אמא יותר אוהבת?
Governor Andrew Cuomo, I appreciate you coming on the show. I love you. I'm proud of what you're doing. I know you're working hard for your state, but no matter how hard you're working, there's always time to call mom. She wants to hear from you. Just so you know.
Yeah, I called mom. I called mom just before I came on the show.
It's not what
she
said.
By the way, she said I was her favorite.
She never said
good news is she said you were her second favorite. Second favorite son.
את מי אמא יותר אוהבת, וצריך להגיד גם ליאור, באותו שלב, בראשית המגפה, כל העולם במתח ולחץ מאוד גדול מהמגפה ומהסגרים וממקומות העבודה, התנחתאות הקומיות הללו הם גם דבר חיובי, הם דבר טוב, הם נותנות קצת לראות בן אדם חולה על המסך שהוא בסדר, והוא מדבר עם המושל, ורשת CNN מפירה את הכלל שהיא עצמה הציבה, לפחות 6 או 7 רעיונות לייב, שהוא עושה עם אחיו הגדול.
הוא כן שואל אותו שאלות קשות, אגב. כן, זאת אומרת, אולי לא הכי קשות, אבל כן מתייצב נגדו, מתווכח, ושואל אותו שאלות, אז לא דיברו על הבעיות שהיו בניו יורק שהתגלו אחר כך, אבל כן מתמודד עם המציאות בעיר.
תראה, קריס קומו התפרסם לאורך שנים במעין סטייל שאומרים מגרופני. בין אם עלה אצלו דמוקרט או רפובליקני, הוא תמיד היה כזה מתעמת בשידור חי, ולוקח את הצד של נגד, ועושה, כמו שאמרנו, כזה שואו טלוויזיוני, דרמטי, צעקני, אז הוא עושה את זה גם לאח שלו, לא קשה לו, לא מסובך לו. שמה בשלב הזה אני חושבת ששניהם נהנים מהעסק.
אז מתחילות הבעיות, מגיעים הדיווחים מבתי האבות, שבעצם הסתירו את נתוני התמותה מבתי האבות, ובניו יורק מתו הרבה יותר חולים מקורונה, והמושל ניסה פשוט לא לגלות את זה לציבור.
Governor Cuomo visited the White House today as back home controversy was exploding around his administration. Questions swirling about a possible cover-up and what his health department really knew about the scope of COVID deaths at nursing homes.
The governor's administration was intentionally underreporting deaths
the entire time.
The latest uproar after Governor Cuomo's top aide, Melissa DeRosa, privately apologized to Democratic legislators for keeping information.
אז כמובן, פה רשת CNN מתחילה עם הבעיה הזאת של אח מראיין אח, וזה לא מתאים, ומתחילה גם ביקורת פנימית בתוך הרשת. למה אתם לא עומדים במה שהתחייבתם? ומי שמתחיל ככה לבקר קצת ראשון זה ג'ייק טפר, המגיש של The Lead. יש לו פחות רייטינג מאשר לקריס קומו. צריך להגיד, בשלב הזה קריס קומו עם הרייטינג הכי גבוה מכל התוכניות של CNN. אז כן, אז זה מתחיל מפעפע קצת ביקורת על העסק הזה, על מה זה פה? זה אירוע משפחתי או אירוע או רשת רצינית?
אך אנדרו הורשם על ידי כמה נשים שהוא הטריד אותן מינית, ואז גם רשת CNN צריכה לדווח על הסיפור הזה.
Cuomo, who did not respond to multiple requests to appear on the show today, shows no public signs of going anywhere anytime soon. On Friday, he gave an audio statement to the press in which he disputed the allegations, suggested his accusers were lying, and questioned their motivations while claiming he was not questioning their motivations.
שמענו קצת את ג'ייק טפר מ-CNN, הוא הקול הבוטה המרכזי ברשת נגד מה שקורה עם קריס קומו.
ועוד לפני שהוא מושלח הביתה, קריס קומו מתגלה שהוא מייעץ לו, נותן רעיונות, נותן טיפים, וקריס עושה פה איזשהו טעות שהוא לא בא וחושף את הכל בפני יושב ראש CNN צוקר.
שמאוד הגן עליו בסבבים הקודמים.
הגן עליו לא סתם, הוא מיצת הזהב. של הרשת, בכל זאת הסכומים שמוכרים שם בפריים טיים לפרסומות היא הגבוהה ביותר, כי הוא עם הרייטינג הכי גבוה מכל התוכניות, וג'ף צוקר לא מעוניין להתעמת איתו, אז הוא מחלץ ממנו התנצלות, סוג של הצרה בשידור חי.
לגבי ההטרדות המיניות של האח.
לגבי העובדה שהוא היה מעורב בלייעץ לאחיו מה, איך להתמודד.
שמה זה אומר כשמתחיל המשבר בניו יורק והוא מנסה לשרוד פוליטית, הוא מדבר עם אח שלו משהו די טבעי, אבל כנראה זה חצה את הגבולות והקווים.
אז בזמן אמת זה היה נראה כמו ייעוץ פרטי.
שיחת טלפון חברית.
כן, אח שלי, אני אעזור לך וכו'. אבל השבוע, לפני שבוע, מתפרסם בעת הגשת מסמכים של התובע כללי בניו יורק, מתפרסם שזה קצת יותר מזה. ויש תכתובות של קריס קומו לעיתונאים מרשתות אחרות או מכלי תקשורת אחרים, ניסיונות, להוציא מתי הכתבה שלהם הולכת להתפרסם. יש פנייה למקורות, ויש ניסיון לברר את השמות של אנשים שהטרידו, וכאן CNN כבר, זה כבר חוצה את הגבולות. יש עוד מידע שמגיע ממש, אני חושבת, לפני כמה ימים, ועם חשדות שגם קריס קומו בעצמו הטריד. אמנם לפני הרבה שנים, אני חושבת 2005 או משהו כזה, לא משהו מהזמן האחרון, אבל ברשת CNN כבר זה מגיע ככה, אתה יודע, מספיק, הספיק להם, וצוקר מאוד כועס שקומו שיקר לו, כי לא חשף בפניו בזמן אמת, הוא הגן עליו אי שם במאי 21, ועכשיו בעצם צוקר משתולל, אומר, הוא בחוץ, משה אותו, ותוך יומיים מפטר אותו לאלתר.
CNN's decision to fire anchor Chris Cuomo has not ended the questions surrounding his actions. He was let go Saturday after new revelations about his role in defending his brother, former New York governor Andrew Cuomo, from sexual harassment claims. As Jerika Duncan reports, Chris Cuomo says this was not how he wanted his time at CNN to end.
עד כמה אבל זה לא התנהגות צפויה באמת מבין משפחה שמנסה לעזור לאח שלו? זה די טבעי, כולנו עיתונאים, נכון? השליחות העיתונאית שלנו מאוד מאוד חשובה, אבל יש גם משפחה והבלנס פה מאוד מורכב.
כלי התקשורת בארצות הברית, א', נמצאים בקריסה של רייטינג, מה שאנחנו רואים פה בישראל זה על קצה המזלג.
תכף נדבר על אפקט טראמפ, אבל כן. עוד קודם לכן.
דבר שני, הם עדיין מלקקים את הפצעים מפרשיות של רוג'ר איילס, של The Morning Show, מאט לאואר, ומגילויים בתוך הרשתות של הטרדות מיניות, ובשנייה שזה מתחיל לפעפע ולהיכנס, צוקר לא מחכה יותר, זאת אומרת, הוא חיכה בהתחלה, כן? הוא חיכה מספיק, אבל איך שמגיע אליו השבוע השמועה או המידע שיש מתלוננת אישה, לא מחכים יותר וחותכים מהר, מהר, מהר.
אז הזכרת את הרייטינג, אז הרייטינג של קריס קומו ירד ב-40%, אז אולי במקרה כזה בית קל לקבל את ההחלטה.
אוקיי, אז כל הרייטינג של רשת CNN צנח. צריך להגיד למאזינים שלנו שחושבים ש-CNN זה המעצמה הענקית, אז מבין שלושת הקייבלס הגדולים בארצות הברית, Fox News, MSNBC ו-CNN, הם נמצאים במקום שלישי.
ופוקס אוכלת אותם בלי מלח כבר כמה שנים?
20 שנה. פוקס היא הדבר הראשון והמוביל, ושתי הרשתות האחרות הן הרבה מאחור, אבל MSNBC עברה את CNN מזמן, וזה מכה, זאת אומרת, אני חושבת, מתוך הארבעה וחצי מיליון איש שצופים בשעות הפריים טיים בשידורים, בערך 2 מיליון פלוס הולך לפוקס ניוז, והשאר חולקות שתיים האחרות, ו-CNN נמצאת במקום האחרון. שוב, קריס קומו היה המוביל שם, אבל כל שאר התוכניות שלהם הם נמצאים במצב על הפנים. זה משליך על הרבה דברים.
אז זו גם כנראה הזדמנות, אפשר לעשות תיקון, יותר קל להשליך אותו הביתה כשהרייטינג ב-40% יותר נמוך.
אז כאמור, מתוך כל הרייטינג הנמוך של CNN, קומו הוא דווקא הביצת זהב שלהם, הוא במקום גבוה. אני חושבת שזה לא הייתה החלטה קלה עבור צוקר, ולראיה הוא ממתין חצי שנה עם ההחלטה הזאת, וצריך להבין, ארצות הברית זה הכל money talks. הכסף מדבר, יש ברגע עסקה עם דיסקאברי, שאמורה להיכנס לתוקף במחצית של 2022. בעצם נעשה איזשהו סוג של מיזוג על ידי AT&T, שהיא הבעלים, מחברת את שתי היחידות הללו.
את CNN ודיסקאברי.
ודיסקאברי אמורה להיות הפנים בעצם מעל ל-CNN, כשיושב ראש דיסקאברי אמור להיות יושב ראש של הגוף המאוחד.
צוקר אמור לפרוש בקרוב.
ובקיצור, יש פה עסקה שרוצים שהיא תצא לפועל ולא יהיה לה תקלות, וכן, יש ביקורת פנימית של שדרנים בכירים שיכולה להתחיל לפעפע, וגם יש עידן מיטו, ויש פה שדר מרכזי שניסה לברר שמות של נשים, שאפשר לקרוא לזה הטרדה ישירה או הטרדה עקיפה, צריך לזכור את זה היטב. נשים שמתלוננות, הדבר האחרון שהן צריכות, ופה נכנס הצד הערכי, גם אם צוקר לא היה מונע מרגשות ערכיים בשלב הראשוני, הוא מבין שהוא חייב להתקדם, כיוון שברגע שיתחילו לצאת השמות של הנשים, שקומו ניסה להשיג את השמות שלהם, ובתוך כך מן הסתם, לפגוע בפרטיותן, לחשוף את
למנוע את העדות שלהם.
למנוע להפחיד, או להיות מוכן עם טיעונים מראש, זה כבר לא יעשה, אנחנו בעידן הזה שבו בתחום הזה של הטיפול בנושא משברי מיטו, נצבר כבר ידע וניסיון, זה פשוט תיבת פנדורה מטורפת, מה שקומו ניסה לעשות, אז אנחנו יכולים להגיד כסף וכסף, אבל גם ברמה הערכית צריך להגיד, CNN לא היה להם ברירה, והם הם, הם, הם נקטו את זה אולי קצת מאוחר מדי.
ניסו למזער נזקים.
אגב, אני רוצה להעיר עוד נקודה אחת, השניים הללו, קריס קומו ואנדרו קומו, נהנו מהאחווה המשפחתית. זה הביא רייטינג, זה הביא תהודה, ועכשיו אתה מגיע לצד הנגטיבי שמזיק להם, ומה רציתם? הרבבתם את המשפחה.
בואו נזכיר שגם דור עכשיו, שני, גם אבא שלהם היה מושל ניו יורק.
אבל הרבבתם את המשפחה בשידורים. ועכשיו המשפחה בעצם מושכת אותך למטה, רצית להיות עם אחיך לפני שאתה שדרן, לפני שאתה עיתונאי, האחוות האחים הזאת היא גם זו שמושכת אותך אחרי שהיא הביאה לך הרבה תהילה.
אז הסוף של הסיפור הזה, שניהם גמורים, גם אנדרו וגם קריס, את לא רואה תקומה מזה, או שיכול להיות שאנדרו יש את האשמות המשפטיות, אז הוא צריך להתעסק בזה, וקריס ימצא את דרכו לאיזה רשת אחרת, אולי לפוקס?
אני לא יודעת עוד להגיד לך מה הוא יעשה הלאה. אנדרו מבחינה פוליטית נראה לי גמור. אני לא רואה איך הוא יוצא מזה, בטח לא לחזור בתור מושל, אבל גם דיברו עליו בזמנו כמועמד לנשיאות, זה לא יקרה, אין לזה סיכוי. קריס קומו עוד יכול ככה כמה שנים אולי להיות מחוץ למעגלים, ואז איכשהו לחזור, כן, לנסות לעשות משהו אחר, הוא גם אדם יותר צעיר, שילדים קטנים בבית.
אולי אפשר תוכנית ריאליטי משותפת או משהו, אם כבר ריאליטי, אז עד הסוף.
ריאליטי משפחות איטלקיות בניו יורק.
טל שניידר, תודה.
תודה.
עכשיו אנחנו חוזרים לפרשה מלפני 350 שנה, שחוזרת השבוע לכותרות. בית כנסת באמסטרדם, שהוא זה שהטיל את החרם על הפילוסוף ברוך שפינוזה, החליט עכשיו להטיל חרם על פרופסור יצחק מלמד, אחד מהחוקרים הבולטים של שפינוזה. הוא הוכרז כאישיות בלתי רצויה, משום שמחקרו, לפי ההודעה של בית הכנסת המקומי, מהווה התקפה בלתי מתקבלת על הזהות והמורשת שלנו. איתנו דוקטור ג'רמי פוגל, שמגיש לנו את הפודקאסט הצילו.
הצילו!
אז ככה זה הפודקאסט על משבר האקלים, אבל אנחנו איתך על שפינוזה, נכון. זה תחום המחקר שלך בדוקטורט.
הדוקטורט היה על משה מנדלסון והרמן כהן, אבל אי אפשר לכתוב על משה מנדלסון והרמן כהן, בלי גם לכתוב כמובן על שפינוזה. באופן כללי, מה שאני עוסק בו זה פילוסופיה יהודית מודרנית, ובעיניי שפינוזה זה ההתחלה של פילוסופיה יהודית מודרנית.
אז בוא נדבר על שפינוזה, עוד לפני החרם, בוא נדבר מה החשיבות שלו בכלל.
קודם כל, שפינוזה הוא אחד מהתודעות הנשגבות ביותר שהאנושות אי פעם זכתה להם. החשיבות שלו היא קודם כל שמדובר על באמת אחד מהפילוסופים, לא רק הגדולים של המערב, אחד מהפילוסופים הגדולים של ההיסטוריה האנושית. אז שתי שאלות אני חושב שונות. חשיבותו ביהדות וחשיבותו בהיסטוריה של הפילוסופיה היהודית, הוא שבמובנים רבים הוא מכונן את החילון, שזה דבר משמעותי. מבחינה רעיונית הוא בין המכוננים של החילון ושל החילוניות היהודית והאירופית בכלל.
זאת אחרי הרבה שנים שמדברים על דתות מרובות אלוהים, אחר כך מדברים על דתות מונותאיסטיות, פתאום הוא מגיע, אין אלוהים.
אצל שפינוזה לא רק שאי אפשר לומר שאין אלוהים, בעצם יש רק אלוהים. זאת אומרת, כמו שאומר הייגל, הבעיה עם שפינוזה זה לא שיש מעט מדי אלוהים, זה שיש הרבה מדי אלוהים, מרוב שיש אלוהים אין שום דבר חוץ מאלוהים, הרי הפילוסופיה של שפינוזה ביסודה, אם נצטט את המשפט המפורסם מהאתיקה, היש הנצחי והאין סופי שאנו מכנים בשם אלוהים או טבע, פועל מתוך אותה הכרחיות שבה הוא קיים. אלוהים או טבע.
זה החידוש, הטבע פתאום שנכנס פה לתמונה.
דאוס סיבי נטורה בלטינית, אלוהים הוא הטבע, הטבע הוא אלוהים. עכשיו, לכאורה באמת, במאה ה-17, לאור המשפט הזה, לאור ההגות הזאת, אנשים זעקו, הוא מוריד את אלוהים לכדי טבע, ואם אתה מוריד לכדי אלוהים לכדי טבע, אתה אתאיסט.
אז את מי הוא עצבן ולמה מגיע חרם?
בוא נחשוב על דרך החיוב ונחשוב על דרך השלילה. הדרך החיוב, ברגע שאתה מקבל את הנחת היסוד שהיא בלב ליבה של האתיקה של שפינוזה, הספר שמתפרסם עם מותו ב-1677.
הבאת לנו אותו לאופן.
נכון מאוד, יש לנו פה את...
אפילו שניים, יש שניים.
יש את האתיקה ואת המאמר התיאולוגי מדיני. האתיקה הוא עוסק בעצם להסביר את השיטה הזאת. אלוהים או הטבע, הטבע הוא אלוהים. עכשיו, אחד מההשלכות של ההנחה הזאת, שהוא מנסה להוכיח אותה בדרך מתמטיק בצורה גאונית באתיקה, היא שברגע שאתה מבין שאתה לא איזשהו סוג של אינדיבידואל שהולך בריק, ברגע שאתה מבין את עצמך כמו שצריך, כחלק מאלוהים או הטבע, כאופן של העצם שהוא אלוהים או הטבע, אם נשים את זה במונחים של שפינוזה, הרי שההבנה הזאת בך היא לא שונה מההבנה של אלוהים את עצמו. זאת אומרת, אתה הופך להיות מודע להיותך חלקיק, אם תרצה, של אלוהים. הגל הופך להיות מודע לזה שהוא לא מתקיים כגל, הוא מתקיים בעצם כאוקיינוס. והגל שהופך להיות מודע לאוקיינוסיותו, חווה את המציאות מבחינה אוקיינית. זאת אומרת, זוהי גאולה אמיתית, אימננטית, שאפשר לחוות אותה בכאן ועכשיו. זאת אומרת, שפינוזה קודם כל מציע גאולה לנפש האדם, שהיא מתחרה עם הגאולה שהדתות האנצסטרליות מציעות, שמבחינתו היא הגאולה האמיתית של הנפש. זאת אומרת, זה הירשת. ויש גם רצחת. הרצחת זה שברגע שאלוהים הוא הטבע, והטבע הוא אלוהים. זאת אומרת, אנחנו במציאות שבה אין למשל ניסים. זאת אומרת, בוא נלך אפילו אחורה. אין את האל הטרנסנדנטלי המסורתי. זאת אומרת, אין אל מחוץ ליקום.
שיכול להניש אותך או לתת לך איזה בונוס על איזה משהו.
שמשגיח, שמנחה, שמתערב בצורה אל-טבעית באופן ניסית. אין שום ניסים מבחינת שפינוזה. ניסים מבחינת שפינוזה זה אלוהים שמפסיק להיות אלוהים. לכן אין ניסים.
ובאופן טבעי אנשי הדת לא אוהבים את התפיסה הזאת.
ברור שהם לא יאהבו את התפיסה הזאת. אנחנו רואים במאמר התיאולוגי מדיני, בצורה מאוד מתוחכמת ומאוד חכמה, הוא בעצם לחלוטין מפרק את התפיסה המסורתית של התנ"ך. כי מה קורה בעצם לתנ"ך ברגע שאין ניסים? יש בעצם סיפור שהוא קודם כל סיפור פוליטי. הוא סיפור פוליטי על מנהיג בשם משה, שמוצא את עצמו מנהיג עם גדול שיוצא ממצרים.
שפינוזה גם אומר שלא הוא כתב את התורה, וגם פה יש איזשהו בסיס שמערער על היסודות הדתיים.
נכון. אמנם הדברים האלה כבר היו בהגות היהודית, היו אנשים לפני שפינוזה שאלו את הסוגיות האלה, אבל אף אחד לא עשה את זה באופן כל כך ביקורתי, שיטתי, מקיף, שבו בעצם הוא מבקש להתייחס ולנתח את התנ"ך, כמו שעושים מדע, בשיטה המדעית, ובעצם זה התחלה של ביקורת המקרא המודרני.
בוא נגיע לקהילה היהודית באותה עת, אנחנו מדברים על 1650 ומשהו, נכון?
החרם עצמו קרה ב-56, אבל אני רוצה להדגים עד כמה זה חריף, אני רוצה להקריא לך פסקה. ובאחרונה, כדי שהעם שלא יכול היה לעמוד ברשות עצמו, יהיה תלוי במוצא פי המושל, לא התיר להם, לאנשים המורגלים בעבדות, לעשות שום דבר כראות עיניהם, שהרי לא היה בידי העם לעשות כל דבר, בלא שיחויב תוך כך לזכור את החוק ולקיים מצוות שהיו תלויות ברצון המושל בלבד. כי לא כראות עיניהם, אלא לפי פקודה ידועה וקבועה של החוק, מותר היה לחוש, לזרוע, לקצור, וכן לא היה מותר לאכול דבר מה, ולא ללבוש, ולא לגלח את שערות הראש או הזקן, ולא לשמוח, ובכלל לא לעשות כל דבר, אלא לפי הפקודות והמצוות הכתובים בחוקים. ולא לזו בלבד, אלא הוטל עליהם שיהיו להם אותות מסוימים על מזוזותיהם, ידיהם ובין עיניהם, למען יזכרו תמיד את חובת הציות. זאת הייתה איפה מטרת טקסי הקודש, שלא יעשו הבריות דבר לפי החלטתם הם, אלא הכל יעשה במצוות זולתם, ויודו בכל מעשיהם ומחשבותיהם שאינם עומדים כלל וכלל ברשות עצמם, אלא תלויים לגמרי ברשות זולתם. מכל האמור ברור כשמש, כי אין לטקסי הקודש ולא כלום לאושר, וכל טקסי הקודש שבברית הישנה, ואפילו כל תורת משה לא נתכוונה אלא לממלכת העברים, ומכאן שלא נתכוונו אלא לתועלת הגוף. זאת אומרת, כל החוקה הזאת המקודשת היהודית היא כלי לדיכוי פוליטי. משה, שבדרך כלל מאופיין כמי שמשחרר את עם ישראל ממצרים, הופך עבדות חיצונית לעבדות פנימית. הוא עושה בעצם את קים ג'ונג און, זה צפון קוריאה. משה זה בעצם מנהיג שמשליט סדר צפון קוריאני, ועם ישראל והיהודים האומללים האלה ממשיכים לקיים את החוק הצפון קוריאני 2,000 שנה אחרי שצפון קוריאה קרסה. זה המצב של היהדות מבחינת שפינוזה.
ואנחנו מגיעים פה ל-1656, ואז מגיע החרם. מה זה בכלל חרם?
זהו, אז קרונולוגית אנחנו באמת בחוסר סדר, כי האתיקה זה 1677, מה שהקראתי עכשיו זה מתפרסם ב-1670. החרם קורה ביולי 1656, שפינוזה הוא הרבה יותר צעיר, הוא עדיין לא כתב כלום, לכן יש את השאלה הזאת, מה זה החרם? על מה הוא חרם?
מה רוצים ממנו?
מה רוצים מבחור צעיר בגיל 23? מה כבר הוא עשה? האמת, בסופו של דבר, זה שאנחנו לא יודעים בדיוק.
אולי הם ראו מה עתיד לבוא שם, זאת חזו את ה...
אפשר לחשוב שחלק מהרעיונות שאנחנו רואים בכתיבה המאוחרת שלו, אפשר כבר לראות אז. אבל יש כל מיני סברות. יש אנשים שאומרים שהוא לא התקרב לכל מיני כתות נוצריות. אותי זה לא משכנע, כי אחרי החרם היה הרבה יותר קל לו להתנצר אם זה היה מצב. יש כאלה שאומרים שהוא התקרב לכל מיני אסכולות פילוסופיות. גם זה לא משכנע, כי פילוסופיה, כפילוסופיה, לא הייתה אמורה להפחיע לרבנים. יש לנו עדות אחת היסטורית שהיא מרתקת. וזה עדות של נזיר ספרדי בשם תומאס סולנו אירובלס, שמסיבות כאלה ואחרות מצא את עצמו באמסטרדם, רק נאמר שספרד קתולית, תחת המשטר הקתולי, אינקוויזיציה וכולי, אמסטרדם חופשית יותר, פרוטסטנטית, הוא תקוע באמסטרדם, והוא פוגש שם באיזה בר, בחור משונה בשם ברוך שפינוזה, וכשהוא חוזר לאינקוויזיציה, הוא מדווח על כך. שואלים אותו מה קורה שם ואיזה כפירויות היית עד, והוא אומר, אני פגשתי שתי יהודים, כי כשהעיפו את שפינוזה מהמועדון, העיפו גם אחד אחר, דוקטור חואן דה פרדו, פגשתי את שני היהודים האלה, אומר תומאס סולנו אירובלס לאינקוויזיציה. הם אמרו שהם היו יהודים, אבל אז הם הגיעו למסקנה שהחוק לא אמיתי, שאין הישארות הנפש, ושאלוהים לא קיים אלא במובן פילוסופי.
החוק אתה מתכוון לברית הישנה.
לתורה. זאת אומרת, שפינוזה, כשאתה מדבר איתו בבר, כשהוא בא ואומר לנזיר הספרדי, הקתולי הזה, תחשוב שהוא בא אליו ואומר לו...
תחשוב על הטבע, אל תחשוב על אלוהים.
כן, הוא אומר לו, תקשיב אח שלי, התורה זה בולשיט, אין נשארות לנשמה, והאלוהים הזה שאתה מאמין לו לא קיים, יש רק איזה משהו פילוסופי. זאת אומרת, אם זה סוג הדברים ששפינוזה אומר, אז כמובן אנחנו יכולים להבין...
למה הוא מסוכן באותה תקופה?
עכשיו, דבר נוסף שהוא לא פחות מעניין, עוד עדות היסטורית. אבא של שפינוזה מת זמן מה לפני החרם. ומסתבר, כמו שמסתבר הרבה פעמים, שמאחורי כל הכסף שלכאורה יש גם המון חובות, ויש סיפור מאוד מורכב של החובות, והם כן ייפלו על שפינוזה ולא ייפלו על שפינוזה. ושפינוזה, כדי לנסות להתמודד עם המצב, לא ניגש לבתי המשפט הרבני. הוא בעצם הולך לבתי המשפט האזרחיים של אמסטרדם.
לא פתר את זה בתוך הקהילה, אלא יצא החוצה.
עכשיו, מה פה מאוד מאוד משמעותי? לנו, כאנשים שרוצים אולי להבין יותר לעומק מה החילוניות. החילון, כפי שאנחנו רואים את שפינוזה, יש בלבול לפעמים בארץ בין חילון לאתאיזם. זאת אומרת, יש אנשים חילונים שלא מאמינים באלוהים, או שאין להם אמונות דתיות. אבל צריך להבדיל בין חילון לבין אתאיזם. שפינוזה הוא לא אתאיסט, ראינו ההפך. אם כבר כמו שאומר מיימון הוא אקוסמיק, אין את היקום, יש רק אלוהים. שפינוזה פשוט מאמין, וזה חילון, שהחברה המודרנית צריכה להתנהל לפי רשויות אזרחיות, ולא רשויות דתיות. זאת אומרת, תהליכי חילון הם תהליכים שבעקבותיהם, כוח וסמכות שנמצא בידי טקסטים ומוסדות דתיים, התנך, הכנסייה, עוברת לטקסטים ולמוסדות אזרחיים. שפינוזה, כשהוא ניגש למוסדות אזרחיים, בעצם מביע את החילון הזה, את המהפכה החילונית.
והדרך שלנו להתמודד עם זה, עוד פעם, זה חרם? שמה זה אותו חרם? מה עושים עם זה?
חרם זה סוגה של פעילות שמוסדות דתיים מצטיינים בו, איפה שאתה לא מסתכל.
זאת אומרת, אותו בר שהוא הולך אליו, פשוט אמורים לא לדבר איתו, אמור להיות לבד.
כן, אבל הוא לא דיבר עם יהודים בבר. החרם על שפינוזה, זאת אומרת, יש הבדל בין אקסקומוניקציה קתולית לבין חרם יהודי ולבין חרם יהודי בתקופות שונות. יש לומר שבאמסטרדם, הקהילה היהודית כן חגגה את החרם. אתה היית יכול לחטוף חרם על שמאל והימין. לא החזרת ספר לספרייה, קנית בשר אצל האשכנזים, אתה חייב כסף.
יש עליך חרם, שזה לתמיד.
לא, אתה מסתדר, אתה חוזר.
אתה הולך לקנות בבשר במקום שאתה צריך.
אתה מסתדר, אתה משלם, אתה זה, אתה פה. החרם על שפינוזה הוא כן מאוד 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 חריף. הוא חריף במיוחד, הוא גם בא עם כללות עסיסיות כאלה. ארור ביום, ארור בלילה, לא לדבר איתו, לא לזה, לא פה.
שלמי יש סמכות להטיל חרם?
לקהילה.
זאת אומרת, יש דיון דמוקרטי, אומרים שפינוזה לא משהו בו...
תראה, דמוקרטי זה מילה גדולה, אבל כנראה שהרבנים, יחד עם הפרנסים, עם המנהיגות האזרחית של הקהילה, יחד הגיעו למסקנה הזאת.
ואז גם מי שמנסה לדבר איתו, הוא גם עובר עבירה, זאת אומרת, זה לא חרם.
כן, גם ניסו לתקור אותו, היה איזה יהודי פנאט שניסה לתקור אותו. נאמר את זה בצורה רצונית, חרם זה כלי שהוא יכול להיות... עוד מאוד מאוד קשה. הוא יכול ממש להכחיס אותך נפשית. אם אנחנו חושבים על אוריאל קוסטה, אותה קהילה 20 שנה לפני זה, גם הוא חווה חרם, יש שלב שהוא מתחנן לחזור לקהילה, מלכים אותו 37 פעמים בחצר בית הכנסת, מושיבים אותו על מפתן הדלת, כל הקהילה דורכת עליו בדרך החוצה.
שמה הוא עשה?
היו לו גם אמונות כפירתיות כנראה לגבי שירות הנפש, אחר כך גם הוא המליץ לנוצרים שחשבו להתגייר, אולי לחשוב על זה פעמיים. הוא היה קצת שובב, אבל הוא רצה לחזור, כי אף אחד לא מדבר איתך.
זאת לא נעים, אתה הולך כן. ברחוב יורקים עליך.
בדיוק, בסוף עשו לו שוב חרם, הוא ניסה לחצוח את הבן דוד שלו, וגם זה לא הלך, בסוף הוא ירה בעצמו, וגם זה לא הלך, גסס למוות, אתה יודע, הסוגה הזאת של אנשים שמנסים להתאבד, ואז לא הולך, או קצת הולך. ו... בקיצור, סוף נורא טרגי.
מת בסוף.
מת מפצעיו. שפינוזה, לעומת זאת, יש לו את החוסן הפילוסופי הזה. כן, אומרים שביום של החרם הוא לא תרח להגיע מן הסתם, וכשהוא שומע שזה קורה, אז אומרים שתגובתו הייתה, זה לא משנה בכלום את החיים שגם ככה התוויתי לעצמי לחיות.
חיים קצרים אגב, גם לזה נגיע.
נכון, הוא מת בגיל 44, ב-1667. הוא היה בן אדם חלש פיזית, בעיות נשימה, ובגלל שהוא...
החרם לא עזר בטח.
אני לא יודע אם החרם, אתה יודע, יכול להיות שהוא דווקא חי יותר בזכות זה שהוא היה מחוץ לקהילה היהודית. אבל מה שלא עזר זה שהוא כל השנים בעצם עסק בליטוש עדשות למיקרוסקופים, טלסקופים, שזה חוד החנית של המדע של המאה ה-17, אז גם היו לו בעיות נשימה גם ככה, ואז גם אתה נושם את החלקיקים.
מאותם חלקיקים, כן.
בדיוק, בדיוק, בדיוק.
אז אתה אין אליך חרם, למרות שאתה חוקר שפינוזה, נכון?
א', אנחנו חיים, תודה לאל, בעולם שבו אנשים כמו שפינוזה יצרו עולם מחולן, שבו אנחנו נמצאים תחת המרות, לפחות בעיקר של רשויות אזרחיות, כך שרבנים יכולים להכים אותך, תי, עד מחר בבוקר.
אבל לא עשו את זה. למה באותו מקרה של פרופסור יצחק מלמד פתאום נזכרו?
קודם כל, אני קטונתי, כן? יצחק מלמד הוא אחד מהחוקרים הבולטים בעולם בנוגע לשפינוזה.
מגיע לו, אתה אומר.
אם כבר מגיע למישהו שתחרים אותו, אז זה הוא. וזה כמובן המחמאה הכי גדולה שחוקר שפינוזה יכול לקבל.
לגמרי.
אגב, לקחת השיחה שלנו הלכתי ובדקתי את האתר של הקהילה שם, הם כבר פרסמו בהולנדית. הקהילה עצמה כותבת בנוגע למכתב הזה של הרב יוסף סוכפתי, שאין לו את הרשות לעשות את זה, כבר עזרה, אז אני מניח שפרופסור מלמד יזכה, אולי לא יצלמו שם סרט בתוך הבית כנסת שבו הוא חם על שפינוזה, אבל הבנתי שגם מוכרים בובות של שפינוזה שם בקומפלקס, בחנות שלהם.
צריך לעשות כסף ממה שאת אומר.
כן, ואיפשהו, אתה יודע, גם זה תמיד קצת האירוניה, זה שאנחנו הצלחנו להעיף את הפילוסוף הכי גדול שיצא מאיתנו, הצלחנו להעיף אותו מהמועדון.
למה הוא עדיין מאיים גם במילניום השלישי?
לא סתם רציתי לקחיל לך את הפסקה הזאת. אני באמת חושב שלא הייתה התקפה יותר אכסית, אבל גם יותר מנומקת ואיפשהו משכנעת של הוגה כלפי היהדות. כי לא...
גם אחרי 500 שנה?
הוא אומר, לא רק שההלכה היא בעצם תכסיס פוליטית, היא כלי לדיכוי פוליטי, היא החוקה של צפון קוריאה, האפקט הפסיכולוגי שלה, ושפינוזה הוא אולי הפסיכולוג המודרני הראשון, הוא גאון של פסיכולוגיה, בגלל שהוא חושב שרוח וחומר, הם בעצם שני תארים של אותו העצם, הם שני צדדים של אותו המטבע, הוא חושב שאפשר לחקור את הנפש. כן, דקארט, שהוא דואליסט, שחושב שיש חומר ויש רוח, והם דברים שונים לחלוטין, אז אתה יכול לחקור חומר בצורה מדעית, אבל את הנפש, את הנשמה, אי אפשר לחקור מדעית, כי זה דבר אלוהי, זה תיאולוגיה. אצל שפינוזה, הנשמתיות, התודעתיות והחומר, הם אותו הדבר, הם צדדים של אותו הדבר. לכן, אם אתה יכול לחקור את החומר, אתה יכול גם לחקור את הנפש. והוא בא ואומר, ההלכה הזאת היא מחלישה את נפש האדם, כי היא הופכת אותך לייצור שלא יכול לפעול באופן עצמאי, שפועל תמיד מתוך ציות. אתה קם, אתה מציית, אתה הולך לישון, אתה מציית, אתה עושה אהבה, אתה מציית, אתה עובד, אתה מציית, אתה משתין, אתה מציית. אתה כל הזמן צריך לציית. ובני אדם שכל הזמן חיים מתוך ציות, מאבדים את היכולת לפעול באופן עצמאי. הוא לא רק חושב שההלכה היא לא תקפה, היא לא נכונה, הוא גם חושב שהיא מזיקה, היא כוח מזיק מבחינה פסיכולוגית. לא רק זה, הוא גם מציע גאולה אלטרנטיבית. זאת אומרת, מילא שמישהו יגיד, בסדר, ההלכה, אני לא מאמין בה. ואז הוא חי את החיים שאני חושב שהעולם הדתי היה רוצה שהעולם החילוני יחיה. חיים של דלות רוחנית. אז אומרים, טוב, זה או המקרא, או ערוץ 2, או אתה לומד תלמוד, או אתה רואה זמר במסכה. הוא לא מקבל את ההיגיון הזה. שפינוזה אומר,
הוא רוצה זמר במסכה.
הוא אומר, כי גם הזמר במסכה זה אלוהים. זאת אומרת, הוא אומר, גם בעולם הזה, שהוא העולם שמתחרה בדת האנצסטרלית, אתה לא רק שמוצא גרסה לגאולה, אתה מוצא את הגאולה האמיתית, כי זה גם דבר שמאוד חשוב לנו להבין. שפינוזה הוא לא רק אולי החילוני הראשון, הוא גם מראה עם חינונה של החילוניות, את האפשרות של דתיות חילונית. זאת אומרת, אם נחשוב על מה זה דתיות, על רוחניות, ונלך להבדלה המפורסמת הזאת של וויליאם ג'יימס. דת זה מוסדות חברתיים, פוליטיים, לרוב מנהלים על גברים זקנים, הרבה פעמים גם עם מורכבויות מיניות, זה כבר פרויד, אבל בעיניי זה לא במקרה. למשל, זה דת. ואז יש דתיות. Religion against religiosity. דתיות זה החוויה הפנימית של האינדיבידואל כלפי מה שהוא רואה כקדוש. מה ששפינוזה מראה, זה שיש אפשרות לדתיות חילונית. זאת אומרת, שאנשים חילוניים לא רק יכולים גם לחוות חוויות של נצח, חוויות של גאולה, חוויות של התעלות רוחנית, יכול להיות שבמרחב החילוני הם יכולות להתקיים ביתר סט. זה דבר שאני חושב חשוב מאוד 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 להדגיש היום בחברה הישראלית. חילון זה לא היעדר של רוחניות. זה אף פעם לא היה. לא רק שפינוזה, רוסו, וולטר, הגדולים שבאו אחריו במאה ה-18, וולטר אומר, אני לא נוצרי, אבל זה רק כדי לאהוב אותך יותר אלוהים. כל התנועה הזאת שאנחנו חושבים עליה כתנועה חילונית, היא לא הייתה נהדרת של מחשבה רוחנית, ואצל שפינוזה הדבר הזה בולט. בגלל זה אני חושב שהוא כל כך מאיים.
טוב, בזכות החרם הזה לפחות יצאנו לדבר על שפינוזה.
כיף גדול, תמיד כיף גדול לדבר על שפינוזה. חשוב שנדבר על שפינוזה.
יומי פוגל, תודה.
תודה רבה לך.
הארץ השבוע כאן סיימנו. בצוות ניצה ברגמן, אסף פרידמן ואמיר פקטור, עריכת סאונד, שני אבירם ודן ברומר, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי. אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בחנויות האפליקציות, זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. בינתיים, להתראות.